ובכן, בין העניינים שאנחנו השבוע, שבוע השישי של השובבים, והוא החשוב ביותר, כי כל שישי יש לו מעלה יתרה מאוד, כמו שבעליית שישי לספר תורה, אז רבנו ארי כותב, למעשה זה הזוהר, כותב את המעלה שלו, ככה המעלה של שבוע שישי חשובה מאוד. שיבת בית אל, שבוע הזה, כל הלילות לא היו ישנים. היו מנמנמים מעט, ביום היו ישנים איזה שעתיים. אבל כל הלילות יושבים ועוסקים בתורה. זה היה עיקר עיסוקם. אז צריך לדעת שמעלתו גדולה מאוד. ובעיקר צריך לשמור את הדיבור. הדיבור, רבותיי, הוא חשוב מאוד. דיברנו על זה כמה פעמים, אבל מצווה בחזרת, אמרו רבותינו. ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות התורה, שנאמר, בדבר אדוני שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. אמר אש, נהיה אש. אמר אבן, נעשה אבן. אמר ברזל, נעשה אדם. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו. וכן על זה הדרך. תראה בראשית, 9 פעמים מאמר, איפה העשירי? הגמרא אומרת, בראשית נמה מה אמר הוא. אז בראשית, בראשית ברא אלוקים, זה העשירי. 10 מאמרות נברא העולם. ואיך ברא אותם? אברהם אבינו עליו השלום גילה לנו בספר יצירה. כתב ספר, 6 פרקים. וכולו כמו חידות, אבל כתב שיש דברים פשטים שאפשר להבינם. נכתבו עליו פירושים רבים. סעדיה הגאון כתב על זה פירוש. רבי שבתאי דונולו היה לפני 900 שנה בספרד, כתב פירוש. רבנו הארי, הרעבד, מהרם בוטריל, נכד רמב"ן, ועוד 10 רבות של פירושים נכתבו על הספר הזה, וגם ספר הזוהר עצמו מביא משניות ממנו ומפרש אותם. שם כתב, לקח הקדוש ברוך הוא 22 אותיות. מאיפה לקח? הוא כתב אותם. הקקן, הצוון, והעשאן כמין מעזיבה. ולקח את כל א' ב', מא' ועד ת', לפי סדר. בחר מתוכם 3 אותיות שהן נקראות אימות, אמש. א', מ', ש'. וא', ברא אוויר, חמצן. הגוף צריך חמצן, העולם צריך חמצן. האיברים בגוף, המוח עובד על פי חמצן. הלב, הכבד, הריאות, הכל. הדם זורם באיברים על ידי חמצן. אותו הדבר גם בעולם. אז זה א', הלקח אות מם, ברא בה מים. מים זה נוזלים. כל דבר בעולם בנוי על נוזל. כמו גוף האדם עובד על נוזל. עצים, אילנות, בעלי חיים, הכל. אחר כך נשאר שין אש. כי א' תפוסה. אצל האוויר, שין אש. זה אותיות אמש נקראות אימות. אחריהם עשה הבורא, שתבר שמו, לקח 7 כפולות. מי הם 7 כפולות? שנו אותיות שפעם דגש, פעם רפה. בגד כפרת. בית, יש בית גושה, יש בית רפויה, ג' ד' ח' פ'. רש, אין לנו הרבה, אבל יש בירמיה. אלה החוקרים הטיפשים שאוכלי חינם, אני קורא להם. אלה אומרים אין רש, ויש בירמיה 3 מקומות. שיש שם רש עם דגש. ועוד, יש עוד בדברי הימים ועוד. וכן תף, וכן זה הדרך. ואלה 7, ברא בהם 7 ימים בשבוע. אחר כך 7 רקעים ברקיע, 7 כוכבים, ברקיע שהם שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. כל אחד שולט ביום אחד. עלינו זה לא שולט, כבר למדנו את זה, נכון? שזה על הגויים. אנחנו לא מתחשבים בזה. מי האדם באיזה כוכב שלא יוולד? יעבוד את השם, יהיה לו חיים הכי מוצלחים. וייוולד בכוכב הכי יפה. יעבוד עבודה זרה, יקפור, יעשה זה, בסוף הכל ילך לאבדון. לא יישאר ממנו מאומה. אז אלה השבעה. אז אם לקחתי שלוש, ואחר כך לקחתי שבע, כמה נהיה?
עשרה.
עשרה. מה נשאר מהכף בית אותיות? שנים עשר. כנגד זה, 12 חודשים בשנה, וכנגד זה 12 אותיות, כנגד זה גם כן 12 מזלות, כמו תלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מוזניים, עקרב וכולי. בסדר? אלה ה-12 כנגד ה-12. זה ככה הולך, 12 מול 12. מוסיף ספר יצירה ואומר שב-12 האלה עשה הקדוש ברוך הוא גם פעולות בגוף האדם, וגם איברים יש לאדם שהם כנגד ה-12, ואני פשוט מחפש למצוא את זה, איפה זה בדיוק, כי לא השארתי שם סימניה, אבל אנחנו נמצא את זה בעזרת השם, ונקרא אותו שתדעו מה המעלה של אותיות התורה, איזה דברים נפלאים יש בכל אות ואות, ואיזה דברים תלויים בתוך באדם עצמו. נו. ופה. משה כאן? איך הוא שותק? הנה הם, פה. אני נרטיב את הלשון. ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז הנה הוא מונה אותם, 12 חודשים בשנה, 12 מזלות ברקיע, אחר כך 12 מנהיגים בנפש. האדם צריך לפעול, הגוף שלו פועל עם 12 איברים, והוא מתאר אותם. שתי ידיים, שתי רגליים, שתי כליות, אז לא כמו שהרופאים אומרים שיש כליה מיותרת, אין מיותר בעולם. יש סיבות, תכף נראה. אחר כך, תחול, כבד, מרה, מסס. מה זה מסס, משה? אתה היית במרוקו, אתה לא יודע מה זה מסס?
קיבה.
קיבה, הוא זורק, אכפתו. קלה, קלה. לא קלה, לא קלה. הוא נמצא בספארי. מסס זה החלק העליון שאיך שהאוכל יורד דרך הוושת, זה יש איזה סק שהוא, כשמו כן הוא, ממוסס את האוכל ואחר כך מעביר לקיבה. מסס, קיבה, קורקבן. קורקבן לוקח את הפסולת. כמו שיש את תרנגולת. ראית קורקבן שתרנגולת? אז אני חוזר, מה עם ה-12? שתי ידיים, שתי רגליים, שתי כליות, תחול, כבד, מרה, מסס, קיבה, קורקבן. עכשיו, באדם יש בו 12 כוחות, והם תלויים אחד בשני. זה לפי החודשים גם. הראשון זה ראייה. העיניים רואות. שניים זה שמיעה. שמיעה באוזניים. שלוש ריח. יש אדם שאצלו רחוש הריח מפותח. אחר כך ארבע שיחה. דיבור. יש אדם שהדיבור שלו מהיר, יש פחות מהיר, יש ברור יותר, יש לו מילים עשירות, שפה עשירה, יש לו כל כך, יש מגמגם. אז זה תלוי איזה אות מהירה בו, לפי זה, השיחה אצלו תהיה יותר זה. אחר כך להיטה, לאוכל. אוהב אוכל, יש אוהב אוכל חם, יש אוהב אוכל קר, יש אוהב מתוק, יש אוהב חמות, יש אוהב, זהו, שטה. אתה יודע מה זה? פלפל קטן כזה, זערור. הוא אוכל כאלה כמעט קילו. אתה מכיר את הסיפור מה היה במצרים פעם? איש אחד, הוא היה מפה, הוא איש המוסד. אז הוא נסע עם קבוצה בתוך קהיר. והלכו שם, היו עייפים, נחו בצד. הוא הלך שם, אמא שלו אמרה לו, אם אתה זה, תביא לי פלפלים. והיה עונה שלא היה, לא היה עונה, אבל שם היה מלא פלפלים שטה, כאלה ירוקים, משובעים, אחד, אחד שלמים. ואם תימני רואה את זה, תן לך כל הבית שלו חינם, רק תן לי שלוש, ארבע. זה קנה השק. היה אולי שלוש קילו. קח אותו, בינתיים ישבו בצד, ברצפה ישבו, איפה, מה יעשה? חכה עד שהמפקד יבוא. בינתיים ישב שם. והנה, באו אורחות גמלים, ישבו לידם. גמל הזה, הוא אוהב לאכול, מסרי. בפרט שיש בו בחינם. אז הוא התחיל לנבור לו בסל. הוא אמר, נראה מה יעשה הגמל. התקרב הגמל, פה לשם, התחיל לאכול מהפלפלים. חיסל לו אולי חצי, אמר שיחסל את הכל, אני אקנה עוד, אין בעיה. לקח, עכשיו הגמל הוא לא אוכל, הוא יש לו כאן סק של מעלה גירה. פסוק אומר, מעלה גירה הוא, אבל פרסה לא יפריס, תמאו לכם. הוא לקח, בלע, אולי יותר מקילו, כי הוא לקח שלוש קילו, שם זה לא הולך בקילו, רוטל, אז זה שלוש קילו. טוב, עזב את זה, שכח, פתאום אמרו לו, יש ספר פה, בוא נסתפר, אז מותר, אם שומר יהודי, הם מקלים. נכנס להסתפר, באמצע התספורת, הספר עזב אותו בבלגן, כל השוק נפך, רעש, מכוניות, סירנות, רעשים, קפיצות. הגמל התחיל לאכול, התחיל לשרוף לו בפנים. קפץ! מה זה קפיצות? אתה אפילו בזהו. לא בראש ענה רבה ולא בזה, לא קופץ ככה. דילוגים של ברכת הלבנה של כל ירושלים הוא עשה. התחיל לקפץ, ואיתו שאר הגמלים. התחיל להפון, עכשיו כל הבסטות שם, הפך אותם. ואלה, אתה יודע מה זה, אתה במזרח התיכון, לא צריך לפרש לך. נהיה רעש גדול. הרס שם חנויות, מכוניות. באו שוטרים, מה השוטרים? רמס אותם. והמשיך השתולל, ובסוף הוציאו אקדחים, תחלו לראות. הרגו, הרבה גמלים מתו בגללו. לא הוא, והוא עדיין השתולל. זה היה במספרה, שתק, לא דיבר מילה. לא יודע מה קרה, הגמל השתגע. להיטה, לקח את זה המסס בית הכוסות, ואחרי זה יצא משם, הלך קנה עוד רגיל. לא. אז אם כן, יש לנו להיטה. אחר כך יש תשמיש, מעשה, זאת אומרת ביצוע, אומנות של כל דבר, הליכה, רוגז, יש אדם רגזן, יש פחות רגזן, שחוק, יש אוהב בדיחות, אוהב לצחוק, הרהור, זה כל היום מחשבות. חושב, 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 המכונה לא מפסיקה לחשוב. ויש שינה, אוהב שינה. אלה הם ה-12 דברים באדם עצמו. עכשיו, אם הוא משתמש בדיבור, זה דבר טוב, אז הכל הולך לא בסדר. אם הוא משתמש בדיבור לא לטוב, השם רחם. ככה היה. לכן אומר, הגאון מווילנה עליו השלום, ידוע, הוא נסע לארץ ישראל. בדרך. לא הגיע לפה, הגיע עד קושטה ועצר. כתב איגרת לבני ביתו. אמר להם, תדעו, המוות הוא לא תקווה. אדם חושב, בסוף מתים, נחים, מה אתה יודע? שם רק מתחיל הבעיות. יביא במשפט על כל נעלם. ולא נאבד אפילו דיבור קל. והוא כותב לבני ביתו, אני מזהיר אתכם. שתהיו תמיד, תשבו לבד, אל תשבו עם אף אחד אחר. היום זה גם, זה בעיה, גם עם הפלאפון הוא צריך להיות לבד. אז למה חטא הלשון יותר מהכל? כמו שנאמר, כל עמל האדם בפיהו. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד שלא יבוא לידי איזה דבר של איסור, של דיבור, שעל ידי זה יש הרבה דברים תלויים בדיבור. אם זה לשון הרע, ליצנות, שבועה, נדר, מחלוקת, כללות, דיבור בבית הכנסת, דיבור בשבת, וכל אלה, אומר על כל דיבור יורד שאול תחתית, לשונו של הגאון, נורא נורא והיום. לכן צריך להיזהר מאוד מדיבורים שהם האסורים. עכשיו אומר הרמב״ם עליו השלום, ככה כתב, אומר ידוע שגזל ועריות, הגמרא אומרת, נפשו של אדם מחמדתן. יש הרבה עבירות, אבל שתיים שהן הכי מצויות, אחד זה גזל, השני זה השם ישמור, אלה שפרוצים בעריות. אומר לכן אדם צריך לשים לב בעיקר שני הדברים הללו, להכניע אותם. אומר, ואל תשכח מה שהגמרא בקידושים מביאה. צריך להיזהר בבית שלו, לא אפילו בתוך הבית. לפעמים יש קרובים, משפחה, קרובות, יש איסור ייחוד. מול לבד, למשל קלתו לבד, אשת בנו. אסור לו להיות איתה לבד. או אישה זרה. ואפילו הוא צדיק. בגמרא מובא, רבי מאיר, היה הישיבה שלו, איפה הוא קברו? בחמת. שם היה הקבר של רבי מאיר, שם היה הישיבה שלו. היה אומר לתלמידים שלו, יזהרו בי מפני קלתי, כי הבן שלו היה גר איתו בבית. לפעמים הבן לא נמצא, בית המדרש הלך לאיפה שהלך, גם האישה לא נמצאת, נשארת הקלה. אל תשאירו אותי לבד עם הקלה. לגלג איזה תלמיד, אמר רבנו קדוש, מה רבנו מדבר? לא עברו ימים מועטים, ואותו תלמיד נכשל בחמותו. אז אומר מכאן אדם ילמד, אין אפוטרופוס לעריות. הרמב״ם כותב, היו גדולי החכמים, אומר, היזהרו בי מפני ביתי, אל תשאירו אותי עם הבת שלי לבד. גדולי ישראל, אין אפוטרופוס לעריות. אומר, ולמה אמרו את זה? לא שהם היה להם משהו. רצו להזהיר אותם, שלא יתביישו בבית להגיד ככה. יגידו, הרב אמר כך. ואז היו סומכים על החכם, מה שהוא אומר, קדוש, קדוש. לכן אומר, יזהר האדם מאוד, שלא ללכת כל מיני עניינים כאלה. אותו דבר, אלה שמדברים בפני נשים. היום יש לנו תקלה גדולה. עושים כל מיני... היום אחד שאל אותי, שזה אישה אחת, חזרה בתשובה. והיא כעת אמרו לה, לא, תבואי, תחזירי בתשובה אנשים. והיא מופיעה בערבוביה, מדברת בפני גברים ונשים בערבוביה, ואומרים לה זה טוב, תאכל בשר חזיר ושתחתי אחרים. יש מעשה נורא, בספר העיקרים מובא, שהיה פעם אחת, היה איש אחד, שהאיש הזה, השם ישמור, בא לחכם, נשאל אותו, היה איש נכבד, אמר לו שהיו תקלות, בנות, היו הולכות עם כל מיני בנים, עכשיו זה נידה, נידה חייב עליה קראת, שמצילנו, אבון קראת, אבון קשה מאוד. כמרה אומרת, תקראת, תקראת הנפש, אדם חושב נידה, או נכנסים אלה להר הבית, זה כמו לאכול ביום כיפור. זה קראת וזה קראת. אז הוא אמר, נעשה תקנה. הלך לאיזה בדין, באיזה עיר, אמרו כן, שהם יתבלו, ככה נציל אותם מעוון קראת. מיד עמד בעל ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, עליו השלום, וצעק, והוראה הוראה, וזה הוראה שכל חכמי ישראל נמשכו אחריה. אומר לו, אומר מה אתה רוצה? אתה רוצה לעשות עוון קל בשביל להסיל אותה מעוון כבד? כשאנחנו הציבור או בדין או אנשי ציבור יפסקו או יעשו איזו תקנה שהיא כאילו לא בסדר, אבל בשביל להציל מעבירה יותר חמורה, חטאת הקהל הוא, ומעוררים כתרו גדול בשמיים למעלה. אומר, אנחנו לא נדאג בשביל אחר פרטי או כמה יחידים שחוטאים, זה לא אכפת לי אני. אני אמרתי את מה שצריך להיזהר, אבל כשהוא עושה מה שעושה, זה חטאת הקהל, אז זה שלו. אבל כשאני נותן לו גושפנקה, זה עוון של כל הציבור. הוא צועק על זה נוראות, נוראות, מה שהוא צועק שם. אז מכאן נלמד כמה צריך להיזהר. יש משנה, מסכת קידושין. כל שעסקיו עם נשים, צורו רע. זאת אומרת, כל מי שעבודה שלו, עבודה עם נשים, רגע. כל שהעבודה שלו עם הנשים, העוון שלו סורו רע. אז מה אומרת? כגון, צורפים, אלא עושים טבעות, נזמים, והסריקין, מה זה סריקין? היו עושים תסרוקות, או סורקי בגדים, סורקים בגדים לנשים. וכן הנקודות, סליחה, נקורות. מה זה נקורות? היו מנקרים את הריחיים. הריחיים, אתם לא ראיתם ריחיים. אנחנו היינו עושים, אבא עליו השלום, לקראת פסח, היינו תוחנים הריחיים. חיטים לפסח. איך הריחיים עובדות? זה כמו אבן. כמו מצוות. כמו אבן, בגודל של החצי השולחן הזה, זה אבן בזלת, עבה. אז יש הרחיים ויש הרחב. הרחב זה עליו. שתיים, אחד על השני. עכשיו, הוא יושב, וברחיים, בחלק העליון, זה להרים אותו, זה כבד, צריך שלושה אנשים להרים אותו. הוא יש בו, זה הולך שפיצים, זה לא הולך חלק. הולך שורות של שיניים. שהוא מלא שיניים, כדי שיתחן את החיטים בפנים. עכשיו החיטים נכנסים מפה ביד, ואתה מסובב, יש פה ידית, תוקע אותה בתוך הרחיים, או הרכב, רחיים ורחב. זה הרכב נקרא, מסובב. פעם ראשונה נהיה חצאים, פעם שנייה רבעים, וכן שמיניות. עד שנייה, בומבה. אמר אחד, כמה זה שתיים ועוד שתיים? משה. אמר לו, ארבע. ארבע ועוד ארבע, שמיינה. שמיינה ועוד שמיינה, בומבה. אז, בסוף זה אחרי ארבע, חמש פעמים, עד שנהיה קמח. והקמח נשפך לצדדים, יש שם איזה כלי, שכל הקמח יורד שם, מנפים אותו, יש סובין ויש קמח. זה יוצא קמח משובח, איזה מצע, כל עבודת יד, כמו שצריך. אז זה הריחיים. אז אלה שעובדים בריחיים, באות אנשים אצלם, תקן להם את הריחיים, או לנקר להם את הריחיים, מה שנדבק שם, אתם מפטפטים איתם. והרוכלים, הוא מוכר כישוטי נשים. רוכל. גרדיים, זה אלה שעושים אורות, אז אנשים מביאות כל מיני אורות שיתקן להם, יעשה מזה ארנקים, נעליים, תיקים, וכן על זה הדרך. אחר כך, ספרים. מה ספרים? ספר נשים? חס ושלום. מביאים את הילדים שלהם לספר. בינתיים, משוחחים איתם. זה משנה. שנה אומרת, אסור ללמד את הילד שיהיה בעל אומנות כזאת. וכן כובס, גרע, מה זה גרע? היה, זה מה שהיום קוראים לזה פדם, מריק, איך? הוא לוקח בדיקות דם. פרמדיק, אי וואו. סוף סוף. בבלן, מחמם מחצאות, בורסקי. והמשנה אומרת, אין מעמידים מהם, לא כהן גדול ולא מלך. ככה חמור. לכן כמה צריך להיזהר שלא להתרחק עם אנשים, להתרחק מהם. לכן, אלה שהולכים ועושים איתם כל מיני עניינים, וכל מיני פעולות יענו לקרב, ואחרי זה נכשלים, ותדעו, אין דבר בעולם שבסוף יוצאים נקיים מזה. או יושבים, מספרים להם סיפורים, בדיחות, ומצחקקות. זה דבר מאוד מאוד לא טוב, ומאוד לא נכון, ואסור לעשות אותו כלל ועיקר. טוב, עוד דבר. ראינו שהגמרא אומרת, במסכת מגילה, לכן אמור, כה אמר אדוני אלוהים, כי הרחקתים בגויים, וכי הפיצותים בארצות, והיה להם למקדש מעט בארצות אשר באו שמה. זה פסוק ביחזקאל, פרק י' א'. מקום ראשון שנזכר בתנ"ך, שבית הכנסת, זה נקרא מקדש מעט, זה פה. יחזקאל, פרק י' א'. אחרי החורבן, אז התפזרו ישראל. איפה היו? היו מתאספים בבבל, בתי כנסיות ובתי מדרשות. אז היו יושבים בית הכנסת, ושם לומדים, שם היו מתפללים, שם שואלים שאלות את החכם, וכל מה שצריך לעשות, היו עושים שם. עכשיו הוא מזהיר אותם שם, שבית הכנסת נקרא מקדש מעט. זאת אומרת, זה בית מקדש בקטן. כמו שבבית מקדש יש לנו איסור של מורה מקדש, שאסור שמה לעשות שום דבר, לא ייכנס אדם להר הבית, נכון? במקלו, בפונדתו, ובאבק שעל רגלם. ככה בית הכנסת, צריך זהירות. הרי יש בפוסקים כתוב, אפילו עם נשק, היום יש בעיה עם חייל, הוא חייב לקחת איתו את הנשק, בפרט היום במצב הביטחוני של היום. אז לפי ההלכה, צריך להציע הנשק צמוד אליו. מעיקר הדין היה אסור להכניס אותו לבית הכנסת. כמו שזה מקדש מעט, אבל בלית ברירה מה, יגנבו את זה, או חס ושלום, אחר כך ישפטו אותו על זה. לכן התירו לו. לכן גם לגבי הקדח, לא פשוט. אלא אם כן, יש סכנה שהוא צריך, הוא חייב לקחת את זה איתו, או שיש סכנה של מחבלים בכל מיני מקומות. אז זה משום צורך התירו. גם זה בקושי גדול. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד שלא יבוא לידי איזה דבר של ביזיון של בית הכנסת וזילותה של בית הכנסת. אותו דבר, לאכול ולשתות. תדעו, שלאכול ולשתות בית הכנסת, אסור. מעיקר הדין אסור. לשתות, אמרו, רק מי שאם לא ישתה, הוא ירדם, יתירו לו לשתות. אבל לאכול, אין שום יותר. מראה מסכת מגילה, בתי כנסיות, בתי מדרשות. אין אוכלים בהם, ואין שותים בהם, ואין נאותים בהם, ואין מטיילים בהם, ואין מסיחים בהם. כמה חמור שם. אכן, לא פשוט. מה שיקשו, הגמרא אומרת בירושלמי. ירושלמי מובא שרבי יוחנן ביום ראש חודש, אז הרי היו באים העדים, כמו שראינו במסכת ראש השנה, שהיו באים העדים ורואים את הירח, באים העדים על פי הראייה. כתוב במשנה, וסעודות גדולות היו עושים להם שם. למה? לפעמים העד בא מרחק 50 קילומטר. הולך ברגל. יש, אולי יש לו חמור. ואם זכה, יש לו איזה סוס. אז הוא מגיע לשם. עכשיו הוא רעב. עכשיו כדי שיהיה להם חשק לבוא, למה שלא ידאג אחר כך מה, איפה אני אוכל, אז היו עושים להם סעודה. אז היו אוכלים שם. היו אוכלים שם, היה ברבי יוחנן בבוקר, מחפש איפה יש חתיכות לחם, או מה שנשאר מהקציצות, או איזה חתיכת דג, והיה לוקח את זה ואוכל ואומר, אשרי אלה שישבו פה אתמול ואכלו מסעודת קידוש החודש. אמרו, הנה, אלו, הראש כותב, זה לא ראיה, זה סעודת מצווה. זה היה סעודת מצווה, שם התירו. אבל סעודה רגילה, לא של מצווה, לא. עכשיו יש כאלה עושים אירועים בבית הכנסת. יש לו בר מצווה, יש לו חתן, והוא אומר סעודת מצווה, היום עוד יותר נהיה, השכרה, יש לו יורצייט, אומר סעודת מצווה. איזה מצווה? איפה כתוב מצווה? תלמד תורה, זה מצווה, תקרא לעילוי נשמתו משניות. אתה רוצה לאכול, אתה רעב, לך תעשה אולם ליד בית הכנסת או בחצר או במקום בחוץ, אבל לא איפה שמתפללים, לא מועיל. יש אפילו פוסקים שכתבו שיועיל אם ישים פרוכת על הארון קודש. כל הפוסקים חלקו עליו מחילה מכבודו, אמרו אין לזה מקור. למה? זה לא הארון קודש הוא הבעיה. הבעיה זה המקום פה, הוא קדוש. כיוון שהוא מקום של תפילה, זה מקום השראת שכינה. וכן, הספסלים, המקומות, הכל, כל חלל בית הכנסת עצמו הוא קדוש. לא הארון, הארון קודש יש לו קדושה משלו. זה לא קשור בשביל הארון קודש. גם אם אין ארון קודש. וכי אם בבית הכנסת יש כאלה שיש להם ארון קודש על גלגלים, שמים אותו בכספת, בשעה שיש שבת, יום שיש בו קריאת התורה, מביאים אותו, מכניסים אותו לשם. אז מה, המקום נהיה חול? חס ושלום. מקום קודש. וגם תפתח שערי תשובה, מה הוא כותב? אסור לדבר בבית הכנסת ואפילו שלא בשעת התפילה. ואסור לדבר בשעת התפילה אפילו לא בבית הכנסת. עכשיו לא יצויר שבאיזה בית או בחצר פה בחוץ יעשו מניין, ובין נגיד לחש לחזרה מי שרוצה, אסור לדבר. עכשיו אנחנו מתפללים עד סיום התפילה. לא קשור בית הכנסת עם תפילה, ותפילה עם בית הכנסת. אותו הדבר גם בבית הכנסת. אכן צריך, אחד הדברים שצריך להיזהר בהם, זה העניין הזה, בימים האלה בעיקר, ימי השובבים, שלא לדבר שום דיבור חול בבית הכנסת. בקושי התירו ענייני צדקה או חשבונות של מצווה, או למשל רוצים לעשות מקבית לכלה יתומה, או למשפחה זקוקה, וכדומה, או בשביל בניין בית הכנסת, בניין ישיבה, זה בקושי יתירו. עוד יותר, תפתח שער הכוונות, בדף ג' בהתחלה, כותב רבי חיים ויטל, שמימיו רבנו הארי לא דיבר אפילו דברי מוסר בבית הכנסת, שהיה צריך. לא. אז שאל אותו פעם רבי חיים ויטל, הרב למה אני לא מדבר? שיצאו החוצה, למה הרב לא אומר מוסר? אומר, אני יודע, מזה יבואו לדברי חול. למה? אם אני אעיר למישהו, אני אעיר על זה שמאחרים, אני אעיר על זה שמדברים, אז מישהו יענה לי, והוא יענה פה, ומפה ניגרר לכל מיני שיחות חולין. ואסור. לכן צריך זהירות גדולה.
בחור שלא מסוגל ללמוד, איזה מקצוע מותר ללמד אותו?
עכשיו, זה לימוד תורה מה שאתה שואל אותי, כי כעת אנחנו מדברים שאסור לדבר. הלכה, להלכה, כן. שאל את הפסיכולוג שלו. זה במרפאה מדברים דברים כאלה, לא פה. כן, לפחות עכשיו נקיים את מה שאנחנו לומדים. אז אומר, ולכן מיום שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה בלבד. איפה זה הלכה? בית המדרש. כל שכן בית הכנסת. שם לומדים הלכות. ועוד, הלא אביה אמר, מרש אבה גריסנה בביתה, ומצלנה בבקנישתה. מה היה מנהגו של אביה? אביה היה שקדן גדול. הוא היה לומד בבית, לא לבד, היו תלמידים באים איתו. בבית, היה נותן שיעור, ולומדים. ואחר כך, מגיע הזמן תפילה, הוא אומר, בואו נלך בית הכנסת. לא שאין מניין, היה לו מנהג, רוצה מניין גדול, ברובעם הדרת מלך. אומר, אבל אחרי זה ראיתי ושמעתי מפי רבי, מי רבה היה רבו, אמר לו, אדוני אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך. דוד המלך צועק, אני אוהב את המקום שמעון ביתך, מעון קבוע. אומר, התחלתי גם ללמוד בבית הכנסת. מקום לשמוע אל הרינה ואל התפילה. מקום שרינה, שם תהיה תפילה. מה זה רינה? רינה זה תורה. קום אירוני בלילה לראש השמורות. כמרה אומרת בעירובין, הלימוד תורה שאתה רוצה טוב, תשם בתחילת הלילה, תבוא אחר כך כמו אריה, תשב מחצות או משעה שתיים לפנות בוקר, עד זמן תפילה, איזה לימוד. והלימוד הזה נחקק בראש, האדם נמצא עם עוז תעצומות, רגוע, שקט, המוח שלו צלול. הלימוד אז הוא לימוד זה, וגם האוויר, עוד יותר הזוהר אומר דבר פלא. אומר, למה הלימוד בלילה תמיד הוא נזכר יותר טוב מאשר ביום? אומר, ביום אנשים ערים. טוב, אז מה? אז אני אסגור את עצמי בתוך מרתף, אני אשב במקלט, חדר אטום, ונשב עם איזה חכם גדול נלמד. אומר, זה לא אותו דבר. למה? הוא אומר, תדע, אנחנו לומדים תורה עכשיו, זה יורד מלמעלה, האור של התורה הוא מאיר בנו. אז ביום יש מלא אנשים, עסקים, אוטובוסים, רכבות, רכבת קלה, רכבת כבדה, מטוסים, כל הזמן יש שידורים וכל הזמן זה, אז האוויר עמוס, ממילא לימוד תורה לא צלול. אבל בלילה שכולם ישנים ולק, בפרט אחרי חצות, חלס, אין אף אחד, מי נמצא ברחוב? אף אחד. והאוויר צלול, אז התפילה והתורה עולה למעלה, איזה תענוג. תראה, רבי חיים פלאצ'י מביא, היה עליו השלום, קובל גדול בשם רבי דוד מז'אר. הוא היה בזמן הרשש. הרשש היה פה בארץ ישראל, ירושלים, והוא, רבי דוד מז'אר, היה בטורקיה. יום אחד, הרשש היה יושב עם התלמידים, היו לומדים. פתאום יש קושייה בדברי רבנו ארי, קשה, לא יכולים להבין אותה. לא יכולים להבין אותה. אז היה פתאום ככה, עוצם את העיניים שנייה אחת, ועונה. אז חשבו בהתחלה שהרב עושה ריכוז, התרכז. זו הכרעו, לפעמים זה לוקח זמן. איזה 10 דקות, רבע שעה, נהיה שקט. הם מעיינים בינתיים, ופתאום הוא אומר להם, מצאתי תירוץ, כך וככה תירוץ. שאלו אותו פעם, הרב, מה זה שבאמצע השיעור ככה, והרב מביא לנו חידושים, ואומר, תשמעו. לא רציתי לספר, אבל אני אגלה לכם. אני עושה עליית נשמה. אני באמצע שיש קושיה קשה, אז אני מתרכז, מעלה את נשמתי למעלה, ועל ידי שמעלה את הנשמה למעלה, אני שואל שם בישיבה של מעלה, איזה צדיק אני פוגש? מה התשובה לשאלה הזאת? עונה לי, אומר לי, ואני אומר לכם. טוב, יום אחד הייתה קושיה גדולה מאוד, כך כותב בחיים פלאצ'י. אומר, הייתה קושיה גדולה. אז הם התכוננו שהרב קייטי עשה עליית נשמה, כי זה קושיה עצומה מאוד. אנחנו בינתיים נלמד בשקט, ככה לא אפריע לרב. נמשיך הלאה. עוד לא פתחו הספר שרצו לפתוח, טוב, אמר להם, הנה כך וכך התירוץ. ראו, תירוץ נורא, זה לא מהעולם הזה. זה ודאי בא מלמעלה. אמר להם, אתם תמהים שכל כך מהר עניתי לכם? אני עשיתי עליית נשמה. הוא איך יכול להיות? אומר, אני אגיד לכם, כל פעם שאני עושה עליית נשמה, אז אני עולה ברקיע, מסתובב ועושה עקיפות, פה יש פקק תנועה, שם היה תאונה, שם היה זה כביש 443, יש שם זה מצאו חפץ חשוד, שם זה, ואני מסתובב מכאן ועוקף, ועד שאני מגיע למעלה לוקח לי רבע שעה. אחר כך בחזור גם כן, כי השאלה זה כולה שנייה אחת. שואל, ישר רואה, מיד התירוץ חוזר. עכשיו לחזור, הסיפור הוא הנסיעה. אומר היום, נפטר עכשיו בטורקיה רבי דוד מז'אר. כל החיצונים וכל המזיקים וכל מלאכי החבלה נעשו. רחו ולו, אומרים ביידיש. הלכו לעזאזל, הלכו כולם, והאוויר היה נקי, צח. יכולתי לעלות ישיר ולחזור ישיר. אז פה תראה איך האוויר של העולם, לכן, לא סתם, כל הספרים כותבים, שעיקר לימוד האדם, זה אחרי חצות לילה, אבל בתנאי שישן, כדי שדעתו מיושבת עליו, הוא יכול לחשוב, לצלילות הדעת, וגם לא רעב, הוא אחד בלילה קצת, אחד זה, שתה משהו כדי שהמוח יעבוד, ואז הוא יכול ללמוד כמו שצריך. זה המעלה של הזה. אבל מה? יזהר שלא יעשה, ידבר דברים אסורים. מה כותב? פרקי דרבי אלעזר. אומר, כשהים שותק, הספינות עוברות בשלום. אבל אם הים מדבר, וואו וואו וואו, מה זה מדבר? יש רוח שערה, צונמי. אז הספינות עולות, יורדות, תעלו שמיים, ירדו תאומות, נפשם ברעת מוגג. אומר לכן, אדם יזהר, כמה אדם ישתוק, יותר טוב. עוד יש בגמרא, לא ייכנס אדם יחידי לבית הכנסת. זה לא מדובר בתי כנסת שלנו. שלנו נמצאים בעיר. מדובר בבבל, בתי הכנסת שלהם היו מחוץ לעיר. ואז הם היו הולכים להתפלל. הרי זו הסיבה שאומרים ברכת מעין שבע בליל שבת. למה? מפני המאחרים. היו מגיעים מאוחר לבית הכנסת, שלא יחזור לבד, ובליל שבת מצויים מזיקים. אז תקנו שבינתיים יגיד החזן חזרת השץ, מעין שבע, וככה גם המאחר יוכל לחזור, ולא יהיה אף אחד לבד, לא ישאירו אף אחד לבד. הגמרא שם אומרת דבר פלא. לא ילך יחידי לבית הכנסת בלילה, מפני שאותו מלאך, זה השר של אובמה, שם רשעי מרכב, מטמין את כליו, כלי תשמישיו בבית הכנסת. שאלו המפרשים, מה קורה פה? מה? חסר לו מחסנים? שילך לסולל בונה. ישים שם את הכלים שלו. יש, אתה יודע מה, מתחת לכנסת, כמה מרתפים יש, ישים שם. הרי כל החברים שלו סחבו הם שם. מה הוא עושה פה בית הכנסת? לא מצא מקום אחר? מה זה כליו? אז הסבירו, כליו זה מלאכי חבלה שלו. כל הדיוויזיה שלו. איפה הם נמצאים? בבית הכנסת. ממה? מדיבורים אסורים. שמדברים דברים בטלים בבית הכנסת, אז בורא מלאכי חבלה שנמצאים שם. מכירים את הסיפור הנורא שהיה פעם עם רבנו שר שלום מבלז, עליו השלום. הוא הגיע לרומניה, ועשו לו כבוד גדול, הוא היה גאון אדיר, הוא היה בזמן הרשש, קצת אחרי הרשש, לפני 200 וכמה שנים, קרוב ל-250 שנה. הוא הגיע לשם. הגיע, אז עשו לו קבלת פנים. עבר בדרך, והנה רואה איזה בניין גדול, עצום, יפהפה, אבל כולו תחב, זכוכיות, החלונות שלו מלאות אבק, ובוץ, ומלוכלך, מזוהם, מוזנח. שאל אותם מה זה, לא רצו לענות לו. אבל שאל עוד פעם, ועוד פעם. אמרו לו, זה בית הכנסת, אבל למה הוא ככה נראה? אמרו לו, הוא לא בשימוש. מה לא בשימוש? כמה? אמרו לו, אולי 10-15 שנה לא משתמשים בית הכנסת הזה. אמר, למה לא משתמשים? לא חבל, כזה מקום יפה, מרכז העיר, ויכול להכיל הרבה אנשים, לזכות את הרבים. אמרו לו, מה אני אגיד לך? בסוף הגיע לאחזניה, שאל מה העניין? סיפרו לו, שהם היו פעם מתפללים, זה היה בית הכנסת העיקרי שלהם. אבל פתאום התחלנו לשמוע בלילות, בומים, רעשים, יללות, צווחות, קולות צחוק, קולות בכי, כל רגע משהו אחר. כל מיני קולות, מה זה? עד שאנשים מרוב פחד, הפסיקו לבוא לשם. ולאט לאט, בפרט בלילות, די, הפסיקו לבוא, סגרו אותו על מנעול ובריח, והאל אבק. אמר, אני רוצה, ואני מבקש, אתם מכבדים אותי? ובדי, כבודו גדול הדור. כל רבני אירופה, אתה הענק שבענקים. אני מבקש לפתוח את בית הכנסת הזה. אמרו לו הרב, פחד. אומר, אל תפחדו, אני אבוא איתכם. פתח, הוא היה כולו מלא אבק, מלא תחב. מיד מרקו את הקירות, את החלונות, הביאו פועלים, עשרות פועלים. שתפו, אלה על הקיר הזה, אלה על הכותל הזה, אלה בהיכל, אלה פה, אלה בחלונות. והתחילו לצבוע ולהבריק ולהבריש. אמר, אני רוצה בשבת שיהיה פה שיעור, אני אתן שיעור פה בשבת. כנסת 3,000 איש, וצדרו את הספסלים, הכל כמו שצריך. אלה עם הרב אמר, ומרוב ההתלהבות שלהם, שראו אותו פעם ראשונה בחיים, והיה מפורסם בעולם, אז אמרו, לכבודו נעשה הכל. טוב, מרקו שיפצו אותו תוך 3-4 ימים, היה בית הכנסת מפואר יפהפה, ואיזה אורות, ותלו בו אורות, מנורות, נברשות, שמן זית, שעבה, כל מיני נרות יפהפיים. טוב, וחלונות צבעוניות, כמו שהם רגילים במזרח, לכיוון התפילה, שהשמש באה בבוקר, איזה אור, איזה צבעים. טוב. אמר להם, בליל שבת, אני אתן פה דרשה, ותגידו לכל העיר, סגרו את כל בתי הכנסת, יבואו להנה. באו לשם. והוא עמד ודרש. אמר, תדעו, מהיום לא יהיה פה שום שד, שום מלאך חבלה, שום מזיק, שום יללה, שום צעקה. טוב, הרב אומר, בואו אני אגיד לכם מה קרה פה. היה פה חזן אחד שהיה מתפלל בית הכנסת, והוא היה לא אדם כשר, במילים עדינות. זה האיש הזה, היה רשע, הוא היה רוצה שישמעו הנשים, בעזרת נשים, איך הוא מזמר, איך הוא יודע לסלסל בקולו, כל מיני קטעים בתפילה, והיה רוצה למצוא חן בעיני הנשים, שלאחר כך לפתות. מהקולות שלו נבראו שדים ומזיקים והתנחלו בבית הכנסת. וזה הפך להיות הבית שלהם. זה מה שהגמרא אומרת, אל ייכנס אדם יחידי לבית הכנסת שמלאך ההוא מפקיד שם כליו. זה היה החזן של בית הכנסת, הוא כליו שם נבראו כל המלאכי חבלה שם, ולכן אנשים ברחו. אומר, אני באתי, התפללתי לקדוש ברוך הוא. הורדתי דמעות וזה, וסילקנו אותם, די. עכשיו צריך גם לכבוש את המלכה עמי בבית, זה בית השם. אמר להם, כן תיזהרו מהיום והלאה, אל תמנו חזנים, רק יראה שמיים, רק שמכוונים לשם שמיים. אז ככה עשה. ואז המשיך והביא להם את דברי הזוהר. הזוהר הוא כותב דברים נוראים על מי שמדבר דיבורים אסורים בבית הכנסת, והוא אומר שמה שאחר מותו באים ונפרעים ממנו. מכאן, תדעו, אני חקרתי הרבה שנים. המנהג היה בירושלים, היום בעוונות הרבים, אין דבר כזה. והמת, חוץ מכם, מוצאים אותו מבית הלוויות, עוד 3 מטר לקבר. מהים למחבת, ישר. איך הגמרא אומרת? כמנימד לתגנה. אבל פעם, כשהאדם נפטר, המתארים אותו בבית וזה, הלוויה יוצאת מהבית, ועוברים בדרך, יש בתי כנסת, ליד כל בית הכנסת, עוצרים, אומרים קדיש, וממשיכים. מה העניין אומרים קדיש? אז היום אומרים, עושים זכויות. אבל עוד בית הכנסת, עוד פעם קדיש, ועוד, לפעמים אתה בשכונה אחת, יש 10 בתי כנסת, ואחד אחרי השני אומרים קדישים. מה העניין? מה יש בזה? למה המנהג הזה? מאיפה בא? אלא העניין הוא ככה. שאם האיש הזה חס ושלום, מי יכול להגיד אני צדיק, אני טהור, אני לא נכשלתי? אולי הוא התפלל פה, התפלל שם, או יום אחד נכנס לבית הכנסת ודיבר דברים בטלים בתוך בית הכנסת הזה. וברא מזיקים ומשחיתים. נבראו מהדיבורים שלו. ואז עכשיו הלוויה, חושבים שלוויה זה לוויה, כל העבונות שהוא עשה כל ימי חייו, רוטפים אותו ורוצים לקרוע אותו. לכן יש מצווה גדולה ללוות מת. הגמרא אומרת, כל המלווה מת, כל הרואה מת ולא מלווה אותו 400, הוא בנידוי. לכן אלה שנמצאים ליד בית לוויות, או מה? לוויה. אני פעם הייתי גר ברחוב בלוי, שם, בית העלמין של סנהדריה. אז כל פעם אתה הולך לכולל לוויה, אתה יוצא, אז אם הלוויה סתם עומדת או בפנים בבית הלוויות, עדיין אתה פטור. אבל ברגע שהלוויה יוצאת ועוברת, אתה חייב ללוות. או לפעמים אתה רואה רכב של חברה קדישה, ובתוכו יש נפטר, אתה חייב ללכת 400 אחריו. ואחר כך תעצור. לפחות 400, זה הלכה. ואם לא עושה כן, חס ושלום, מבזה את המת, וחלילה יכול להיות בנידוי. לכן צריך זהירות. אז אם כן, אלה היו הולכים, עוצרים בכל בית הכנסת. למה? ולמה המצווה ללוות? כי באים כל המזיקים שנבראו מהעוונות שלו, מקללים אותו, ואומרים, זה אבא שלנו, הוא ברא אותנו, אוי לו, אוי לנפשו, כך עשה, כך גנב, כך גזל, כך דיבר דברים אסורים, כך חטא, כך זה, וואה. אז אנחנו הולכים, מלווים אותו, כל יהודי נוסף מגן עליו עוד. כך כותב הרב מעבר יבוק. אומר, כל אחד שהולך, גורם לו שעוד מישהו ילווה אותו וישמור אותו, שלא יהיה חס ושלום איזה דבר שהוא לא כהוגן. יש מעשה נורא, אם היה רב שלמה לניאדו, רב השלום, היה רב לפני 150 שנה, בחלב, בארם צורה, שתחרב כבר. אלה, היה שם, תת תקופה, קיבלו איזה מגפה, חולרה, ודבר, והתחילו למות אנשים, שם העוונות הרבים, גם יהודים, היו נפטרים, כל יום איזה 3-4, מה יעשו? הגמרא אומרת, במקרה כזה צריך לעשות תענית. עשו תעניות. יום אחד עשו תענית גדולה, גזר ביטול מלאכה. כל העיר לא יעבדו, לא יסתחרו, לא יפתחו בתי מלאכה. מי שצריך לקנות לחם, לקנות חלב, לקנות מוצרים, יום קודם או בבוקר חצי שעה יפתח, יקנו, וכל היום כולם לובשים שקים, ובוכים, ויבואו לבית הכנסת, בתענית. טוב, היו כל היום בתענית, והרב עמד, דיבר, מוסר, השכל, בעיקר על שמירה בבית הכנסת. שסיימו את התפילה, לפני שבאו ללכת הביתה לאכול, קרא לה שמש. שמש בבית הכנסת היהודי, צדיק מאוד, צדיק, חסיד, ענב, מה שאומר לו הרב היה עושה. וגם אפילו מי מהקהל היה מבקש לנו איזו בקשה, ממלא אותה. אמר לו, תשמע, אתה הלילה נשאר פה בבית הכנסת. אוכל, אני כבר אמרתי לרבנית שתביא לך, אתה תאכל פה בחדר הסמוך, והלילה אתה יושב פה, ואיפה אתה תתחבא? אמר לו, בארון קודש, מתחת לארון קודש, קומה תחתונה, שמה. סגור עליך את הדלת. תיקח את הספר הזה שלי, ולא תפחד, לא יהיה לך כלום. בחצות הלילה, יבוא המלאך ההוא ההוא, הראש הזה, הסמכמם, בבית הכנסת יהיה מלא מלאכי חבלה. והם כל אחד יתאר מה היה, הוא אומר לו, וזה מתחיל לרעוד. הוא אומר לו, הם יתארו מה היה, מה הם עשו היום, מי מת, מי חולה, מי במגפה, מי בזה. ואחר כך הוא יגיד להם, בסדר, עכשיו אני נותן לכם הוראות, מחלק להם, הוא שולח אותם לאזורים, אזורים. הם מחולקים כמו צבא. זה בפיקוד צפון, זה בפיקוד דרום, זה פיקוד מרכז, זה מערב, זה מזרח. איפה ללכת, את מי להרוג. איך שהוא יתחיל, אתה יש לך פה, הנה אני כתבתי מכתב, אתה יוצא מהארון קודש, מתחת הארון קודש, ועולה את המדרגות של הטבע, ואל תפחד, ותגיד לו, אני במצוות הרב, ותקרא לו את המכתב. זה התחיל לראות, אמר, הרב, מה אתה, איפה אתה מכניס אותי, גובה הריון, מה אני אעשה, איפה אתה אדם? אמר לו, תקשיב, תקשיב, אמר לו, סלים, תקשיב, שמך סלים, סלים זה שלום, לא יהיה לך כלום, אתה לא תפחד מהם. הנה, שם עליך קמיע, שם עליו קמיע, לא יזיקו לך, ולא יגעו בך, ולא יגידו לך מילה. אתה, איך שתשמע שאומרים רשימה, אתה קופט. ברוך הבא הרב. טוב, אמר הרב, אמר הרב, שם מסכן זה, הכניס אותו בתוך המחבוע הזה, מתחת הארון קודש, יש האחד הקטן, זה נקרא, ישב שם, עכשיו לאכול, 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 כלום, מהפחד. וכל הזמן קורה, יושב בסתר עליון, תשעדה עיתונה, אמר, אנא בכוח, שיר למעלות, עשה עיניי אלה, הרימה עיני בו עזרי, והוא לא מסכן מרוב הבלבול, בקושי זוכר את הפסוק הראשון, עובר לשני. ואז השני עובר לפרק הבא. וככה, כל הזמן, ת, 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 ת. אבל המכתב של הרב כל רגע רואה שהמכתב פה, שלא זה, שלא יהיה בעיות. וזה. והנה, סוף סוף מגיע חצי שעה לפני חצות. מתחיל לשמוע קולות. מציץ, רואים מלאכי חבלה, לא הולכים. ממלאים את המקומות בבית הכנסת. זה הסיפור, שמעתי אותו מרבי יעקב עדס, הייתי ילד. רבי יעקב עדס סיפר לנו, ככה היה עם הרב שלמה לניאדו. והנה, באו, תאספו כולם. הנה בחצות, טו, 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 הגיע הפרזידנט. הגיע הנשיא, הגיע לשם, עלה לטבע. אמר להם, נו, מה עשיתם היום? אתה מה עשית? הוא מה עשה? הוא מה... כל אחד מתחיל לספר, מגישים לו את הרשימות. מי חולה, מי מת, מי על ערס דווי, מי גוסס, מי ככה, מי ככה. והוא שומע את השמות, הוא מכיר את האנשים אחד אחד. סיים, אומר, טוב, עכשיו סיימתם, עכשיו התוכנית עבודה למחר. וואה, זה הלב שלו דפק, התחיל... את הדלת היה להרפיד. אבל, אמר בשם השם נעשה ונצליח, נוי צבאות אימנו, סגר להם ליעקב סלע, נוי צבאות שאדם מותח בך, נוי הושיע המלך הענם היום קוראינו, וינועם, אדוני אלוהים עלינו, מהסדן קונה, מהסדן קונהו, בום, פתח את הדלת. אלה נבהלו, רואים פתאום בן אדם. והוא הולך, עצם את העיניים, מסתכל ברצפה, בשביל שלא יראה אותם יבהל, ייפול מהפחד. ניגש ישר למעלה. והוא שתק, הסתכל עליו, אמר לו, אני שליח של הרב, הנה המכתב, וקרא את כל האיגרת, גוזר עליו, בגזרת ערים פתגמה, ובמר קדישין שאלתה. אמר לו, אני גוזר עליך בשמות הקודש של המלאכים העליונים, של המלאכים של זה. מלאכי עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל מיני שמות הקודש האלה, מלאך זה, מלאך זה, מלאך זה, כולם מלאכים קדושים, שתצאו ותעזבו את העיר הזאת עכשיו, ואם לא, יחרים אותם, ואת אביהם, ואת משפחותיהם, ויבער אותם מן העולם. והוא חתם עם הבית דין חתמו. זה קרה את זה, אמר להם, תדעו, אין להם מה לעשות פה, עוד דקה אסור להישאר פה. מהר, עכשיו בואו נצא, נלך לרדואן, שם לטורקיה. הולכים לשם או לאיראן. אמן. מיד נעלמו כולם והיו כלא היו. זה פתאום חוזר השמש, רואה המקום ריק. אז זה תראה כמה הדיבורים בבית הכנסת צריך זהירות. נקבל עלינו, תדעו, עכשיו המצב הביטחוני לא טוב בעבונות. גם בצפון, גם בדרום, מחשמה, מתייעצים עלינו כל הזמן. לא שהם יושבים פעם בשקט, אבל מדי פעם הם מרעישים קצת. אנחנו צריכים, איך קראנו בפרשת בשלח? אדוני לחם לכם ואתם תחרישון. מה אמר המדרש? לפני שאתה צועק אמן, תקשיב. המדרש אומר, אם יש מלחמה ואתה חושש, השם ילחם לכם. בתנאי, אתם תחרישון בבתי כנסת ובתי מדרש, לא לדבר דברים בטלים, אז אל תפחד. הכל ילך למשרים. בעזרת השם יבוא משיח, יתקן הכל, ישוב הכל את הנוער הראשון, בנה את המקדש, ונשמח יחד עם רבי אריה, אני מבטיח לו שאני רוקד איתו. ויהיה שמחה גדולה בעזרת השם, בישועת ישראל בקרוב, בקרוב.